טוב, שבוע טוב. בואו נתחיל. אני רוצה להתחיל בנקודה שעברנו בה. לדקדק היטב, אם אפשר, בשלב הסופי של הסוגיה לפני המעבר הסברה, כדי להבין את המסקנה של הסוגיה ואת היסודות שלה. כן, כפי שראינו ביום חמישי, בואו נעשה סיכום. ראינו איך הגמרא כאן בעצם משלבת יחד את דרשת רבי עקיבא יחד עם ההחדרה, השחלה אפשר להגיד, של יסודות מהמחילתא של רבי ישמעאל. וכשהגמרא הולכת על הקו של לימוד מקודש הילולים, הגמרא בודקת עד איכן ניתן להרחיב ממה שאמור בפרשה, וזה עושה בשני וקטורים. וקטור אחד הוא הוקטור של מה דאמר קרן רווי, שמצד אחד הגמרא טוענת שאולי בכלל הוא לא יכול להרחיב מעבר לקרן, נכון? אולי בכלל לא פנוי לו שום דרשה, אם הוא לומד תבואת הקרן אז פנוי לו, וניתחנו את זה ביום חמישי, אם הוא עומד מאחורי המעברים האלה. אז כפי שהצעתי אז, זה לא רק פנוי לא פנוי, זה יותר עניין של איך הוא קורא את פרשת רווי והאם הוא יכול ללמוד ממנה. וכאן הגמרא מצרפת אליו את קמה. כשראינו את הקושי שבהחדרה של קמה, שכן הגמרא לא מבארת מנהל לך שמברכים על קמה, וכאן ראינו את לשונו של רש"י שאמר שהקמה זה בעצם דברי רבי ישמעאל, מה שהגמרא מביאה בדף ממח. יוצא, אני מסכם בשלב הזה של הסוגיה, שאת ברכת היין אפשר ללמוד מקודש הילולים. את ברכת הלחם, איפה לומדים? ואכלת לשבעת עבירה, רק על בחומר כשהוא שבע מברך, כשהוא רעב, ולא כל שכן. ואז הגמרא ממשיכה, והגמרא אומרת שאפשר ללמוד מ...
שבעת המינים.
לפני כן עוד מכרם, להרחיב אותו לזית. לזית, וכאן עצרנו, וראינו, וזה יחזור בעזרת השם בלימוד במשך השבוע, שההגעה לנקודה הזאת של כרם, קמה וזית, זה בעצם הגעה לנקודה של דגן, תירוש ויצר, מה שבשלב הזה של הסוגיה אפשר לומר, הסוגיה עומדת על כך, שאולי כמקור לברכה, יש ייחוד בברכות על, בוא ננסה להבין, למה שיהיה משהו מיוחד בדגן, תירוש ויצר בעולם הברכות?
לא יודעים שהאדם יצר.
כי אתה אומר זה מה שבני אדם מייצרים, הייתי אומר כי זה אבות המזון, כי זה עיקר מזונו של האדם. התורה מתארת באופן חוזר את מרכזיות הדגן, התירוש והיצר. עמיחי אומר דבר נכון, שלושתם עוברים תהליכי הכנה. ראינו את זה מאוד מאוד חזק במזמור קובדלת בתהילים, שם המזמור מדבר על לחם, יין ושמן. בכלל לא אומר לא זיתים ולא ענבים ולא דגן, הוא מדבר, התורה כשמדברת על דגן תירוש ויצר זה משהו ביניים לכאורה, כי דגן הוא מייצג את, הוא לחם אבל הוא נקרא דגן, כבר הוא בשלב המטרים איך שהוא יוצא מהאדמה, דווקא תירוש ויצר כבר רומזים לשימוש, כן? זה, בכל מקרה, הגמרא כאן באיזשהו, בשלב הזה, כאילו, דברת על כך שעולם הברכות דורש ייחוד של דגן תירוש ויצר כמיקר המזון. תרשו לי להוסיף, יש איזה עוד סיבה למה שדגן תירוש ויצר יהיו עיקר הברכה, כי הם שפחה של הארץ, והנקודה הזאת צריך לקחת בחשבון, זה נושא שילווה אותנו, שאיפה מצאנו באמת ייחוד לדגן תירוש ויצר בברכה, לאחריה, כלומר, אני חוזר איתכם.
לפה רימונים.
אומנם, נכון, פה אתה אומר דבר נכון, שמה שאני אומר הוא מדויק למחצה, וזה נכון. שבעולם של ברכה לאחריה, אני רואה ייחוד לשבעת המינים, אני לא דווקא דגן תירוש ויצר, שהם כולם מתוך שבעת המינים, אבל הם לא כל שבעת המינים, אתה צודק, ובאמת זה השלב הבא בגמרא, כי מה הגמרא באמת אומרת כאן? שזה היה נפלא משיבת המינים. מה שיבת המינים? דבר שנהנה וטעון ברכה. אף כל דבר שנהנה, טעון ברכה. וכאן הגמרא אומרת, מה לשיבת המינים? כן, חנים לביקורים. וכאן הסוגיה מבחינתה מגיעה, אפשר לומר, למבוי סתום. מבחינת לא היכולת ללמוד את הברכה על שיבת המינים. סליחה, אני בולבל. אני רוצה לתקן. כשהגמרא כשאומרת, זה היה נפלא משיבת המינים, מה היא עושה כאן? וכאן עמיחי, רש"י לפחות אומר שגם כאן נטשו את דרשת
קודש
הילולים, ובשיבת המינים רש"י אומר עברו למה? עוד פעם לדברים חטא. מכין דברים חטא קודם שימש כמקור לברכה על לחם, עכשיו הוא מהווה מקור לברכה על
שיבת המינים.
לפניה על כל שיבת המינים, וכאן הגמרא בדפוסים ממשיכה, אבל תדעו שזה חסר בכל כתבי היד. בסדר? לא להיבהב, זה חסר בכל כתבי היד. העבוד התנך לאחריו, לפניו מניין, הלקה שאלתי בקל וחומר, זה לא נמצא בכתבי היד. בכל עבודה כתיב. נמצא רק מדפוס ראשון, בדפוס סנסינו, ונמצא גם בדפוס וילנה. הוא לא נמצא, אבל הוא טקסט באמת לא פשוט, זה נראה אבל ברור שמי כן גרס אותו, רש"י ותוספות, נראה ברור שהם שפחות, סליחה, שתוספות גרסו אותו, כי התוספות לפניו לא כל שכן נמצא כאן.
יכול להיות שזה קשור לעריכה של המדפיסים.
יכול להיות שהמדפיסים הזיזו, אני לא יודע. אבל כבר אחד אני יכול להגיד, מכאן עולה, אבל כיוון ברור, שאנחנו נעבוד על זה מאוד מאוד חזק, בהמשך לימוד הפרק, שבשלב הזה בגמרא, שהגיעו עד שבעת המינים, לומדים אותו מברכה לאחריה, אז אני מצפה לאיזושהי תקבולת, לכללים דומים, לברכה לאחריה, וברכה לפניה. זה מה שהגמרא מגיעה. בעצם מה שהגמרא אומרת הוא שהעולם המלא של משנת ברכות פרק ו' לא יכול ללמד לא מדברים ח' כי הוא נגמר, הוא עוצר הכי רחוק בשבעת המינים, והוא גם לא יכול ללמד מקודש הילולים, כי למאן דאמר כרם רבי, קודש הילולים מגיע מקסימום עד איפה? עד כרם וזית. זה בעצם מה שעולה בגמרא כאן, עד כרם וזית. ואז יש לנו המשך שבו הגמרא אומרת, בואו, רוצים להתחיל בדפוס?
יש לי
שאלה. בבקשה.
יש כאילו אב האמינה שבעצם כל דבר שנהנים ממנו זו טעון ברכה. הגמרא קצת מנסה דווקא למצוא את הצד, את הדבר הייחודי, מה שאתה רוצה להגיד שזה אבות מזון, היא דווקא אומרת ש... לגבי יין ולגבי שמן שזה יש בהם צד מזבח, לגבי ביקורים,
כן,
לגבי שבעת המינים יש בהם ביקורים, אז יכול להיות שבאמת העניין הוא לא אבות מזון אלא יש נראה לי המחיים שותף כרגע הוא בצורה פשוטה הוא יש לזה שימוש במקדש בניגוד לשאר הדברים שאין בהם שימוש במקדש
מצוין,
ולכן יכול להיות שבגלל זה דווקא בגלל שיש להם שימוש במקדש צריך לברך עליהם.
כן, אבל קודם כל אתה מאיר הערה נכונה, שכל הקטגוריות שיופיעו בפרק הזה, כולם יופיעו בבית המקדש במסגרת עולם הקורבנות. יש ביקורים מפירות האילן, נכון? אמת? פירות האדמה גם יש בהם ביקורים, כתוב, הבאת
ראשית פרי אדמה.
כן, לא מאוד מסובך. יין ולחם יש במקדש בעולם המנחות והנסחים. בשר יש במקדש בעולם של קורבנות. ובסוף מים יש לנו
ניסוח המים.
ניסוח המים. ופה אתה אומר דבר נכון. שאלה כמובן, מה הביצה ומה התרנגולת? כלומר, הנתון שבמקדש מביאים קורבן להשם את כל הדברים שאנחנו מגלים אותם בפרק שמברכים, השאלה האם בגלל שבית המקדש יש ברכה או הפוך? האם בגלל שכל אלו הם אבות המזון, כל אלה הם מייצגים את עולמו של האדם, לכן אנחנו מקריבים אותם להשם. כלומר, אולי זה הפוך. כן? אבל בכל מקרה, ודאי שהקישור הוא קישור חשוב ונכון. כן? כולל הייתי אומר, אם תרשה לי, אם הגעת לנקודה הזאת, להגיד שדווקא נראה שזה הפוך במידה מסוימת, התקבולת. כי אם הייתי צריך לשאול את עצמי, מה מכל הדברים שתוארו הוא הדבר המרכזי שהייתי אומר, מייצג את עולם הקורבנות והמקדש, מכל הדברים שהוזכרו. אני הייתי אומר שזה הבשר. המקום של הקורבנות, של הבשר, הוא הנראה הבולט ביותר. לעומת זאת, בפרק שלנו, דווקא מי הכי מוצנע, מי נראה ככה הכי מסכן, הכי עלוב? הבשר. כאילו אפשר לחוש שזה הפוך.
אנחנו רואים את הרבר של הסוגיה,
כי
אנחנו רוצים לדעת איפה מברכים, כל
השעה ברור לנו הפירות הזה. בסדר, אבל כשאני מסתכל כאילו על המושגים של ברכות כאן, אני רואה שלא ייחדו איזו ברכה מאוד חשובה, מאוד מיוחדת לבשר, ודווקא במקדש נראה שהוא עיקר הקורבן. עכשיו כאן אני אספר לכם שני דברים, ואני רוצה לחזור לסוגיה. דבר אחד, בשבוע שעבר הגיע לידי קרח חדש שיצא לו עד שיבת הר עציון שמאמר הזבח, שזה מאמרים שכתבו חברי הכולל הגבוה, ויש שם מאמר של הרב יאיר כאן על ברכה על אכילת בשר, והוא עוסק ממש במפורש בשאלות האלו. הכיוון המרכזי שהוא הולך אליו הוא שבשר אמור להיות נאכל רק במסגרת המקדש, ויות וכך בעצם עיקר ברכת הבשר היא ברכת הזבח. זה הברכה על בשר, לאכול זבח. ולכן בתור חולין הוא כאילו קיבל פחות הכרה. את זה אני רוצה לחבר, אני מציע שעוד כשנסגור את השאלה הזאת ביחד, שנחזור למאמר שלו, גם נציע שכולנו נקרא אותו, אבל אני רוצה לקשור את זה לדבר שעלה לי בדף יומי, הכר אותי מאוד חזק אתמול, כשהשלמתי את הדף של יום שישי אתמול, אז הדף עוסק בבן צורר ומורה. ומה בן צורר ומורה אוכל? זה ממש פילה פלוי, בשר ויין. מה עיקר, מה צריך לאכול לפי ברכות דף למדי, לפי המשניות של ברכות, פרק כבר, סליחה, מה צריך לאכול? בעיקר לחם ויין, בדיוק. כלומר, אם אני רואה כאילו מה מיוחד, בעצם החטא של בן צורר ומורה הוא שהוא החליף את הלחם בבשר, הוא נקרא זולל וסורר.
ברור שזה לא רע, זה שמחה,
נכון מאוד, נכון מאוד. נכון, אתה אומר דבר נכון, אבל כפי שהזכרנו פה קצת בשבוע שעבר, איך המילה תאווה בתורה הולכת מהפירות של גן העדן, הולך כל הזמן משם, רק על בשר, וגם ראינו את התיקון, שהתורה אומרת שבכסף מעשר שני, אתה יכול לקחת כל אשר תאווה נפשך, כלומר יש גם תקווה לתאווה, נקרא לזה, התורה אומרת איך לאכול לפני השם, אז אחד מהדברים המדהימים שיש שם במשנה, יובל, אתה רוצה להשלים? שאם הבן סורר ומורה אוכל בשר במסגרת שקנה אותו בכסף של מייסר שני, אז מה הדין? הוא לא, בן סורר ומורה. גם שם לא נאמר שכל אחד שאוכל סטייק אז הוא בן סורר ומורה, מה פתאום? ברור שיש שם גדרים, אבל מבחינה בסיסית, כשאתה מעמיד אותם אחד מול השני, אני משוכנע שזה לא מקרי שהמעבר מלחם לבשר, הוא אומר עבר שעבר את הפאזה. עכשיו מה שאני אנסה להגיד הוא שזו פאזה שהאדם יכול לקדש אותו, והוא גם יכול לקלקל בו, דווקא בגלל שהוא לא אב מזון בסיסי. דווקא בגלל זה, שזה לא מקרי שבכל אותו דף בגמרה, יש שם כמה וכמה שורות ארוכות, ששם הגמרה מסבירה איך יין יכול להוביל אותך למקום גבוה, ואיך יין גם יכול לקלקל כל עצום. כאילו מי ששתה מים, שהוא רק נועד למלא צורך ביולוגי, לא מתקלקל יותר מדי. אבל מי שרוצה להגיע לעולם של השמחה, הוא גם יכול להגיע לעוללות. כלומר, כל המעבר לאכילות הגבוהות, לאכילות האנושיות האלה, יש להם פוטנציאל להגביע את הקומה האנושית ולהגיע למקומות גבוהים מבחינה רוחנית, כי כוחות השמחה והתאווה הם כוחות של הנפש, יחד עם זה שגם אפשר לקלקל. אבל מבחינה בסיסית, אני רוצה עכשיו גם לחבר למדע שאני הולך וצובר יחד איתכם קצת, על איך אכלו בימי קדם, מה שנראה עד עכשיו ממה ש... אני קראתי, גם שלחתי לכם לינק לראיון עם הגברת הזה דיקשטיין, שנראה שלא היו אוכלים בשר על בסיס יומי בתקופת חז"ל. הם לא החשיבו אותו כמקור אספקה סדירה לחלבונים. היום הרבה אנשים חושבים שהצורה הכי טובה לקבל אספקה של חלבונים זה בשר, וכן בשר הוא אב מזון. היא מתארת שם שלפי המחקרים שהיא ערכה, הם היו את החלבונים מקבלים מקטניות. וממש כמו הסויה של היום, ממש. כאילו השניצל טיבול הזה, הם פשוט הכינו אותו בצורה קצת אחרת, אבל הם היו בעיקר מתארת שם מהדשים, מחומוס, הם היו קבלים את החלבון. הבשר נחשב כאכילה מיוחדת יוצאי דופן, לכן עכשיו בואו נחבר את הדברים ביחד. בעצם הוא גם היה פחות זמין, הוא היה קר יותר, כן, בדיוק. אני יכול להגיד לכם שהבן שלנו איתיאל, פעם באיזה פסח, לא יודע, הכנתי בשר עם איזה מתכון ככה, והוא זה הפך אצלו לבשר תאווה. שאני הופך את זה, אני בבית, הוא עושה הפוך את זה לבשר תאווה של מייסר שני. הוא כאילו אומר, אחד הבא, תכין את הבשר הזה, כן? אשתי לא אוהבת להכין בשר, רק אוף. בשר אני מכין. כאילו, עכשיו, זה הפך את זה לבשר, זה כאילו מושג, עכשיו, זה משהו שאתה מתאבא אליו, זה משהו מיוחד, כן, אתה מיוחד. אני אומר, אני עושה את זה דווקא ביום טוב, שזה הולך ביחד עם הקודש, כן? אבל אם אני כאילו עכשיו מחבר את הכל ביחד ורוצה ברשותכם לחזור לסוגיה, כאילו למזבח מה אתה מביא? באמת את הבשר שהוא לא בהכרח המזון העיקרי של האדם, אבל הוא באמת נחשב משהו מאוד מיוחד. את הדבר המשובח אתה מביא להשם. יחד עם זה, זה מאוד מאוד ברור שהתורה כשיצרה מערכת של קורבנות היא הקפידה מאוד שזה לא יהיה רק דברים שהם יוצאים מהשגרה או דברים שהם לא מהמזון העיקרי של האדם, או דברים שהם רק של עשירים, או התורה נורא נורא הקפידה, שעולם המקדש יכלול בתוכו את העולם האנושי כולו, כולל המים, שזה כידוע נתון בפולמוס גדול בין הצדוקים לפרושים, הוא לא מפורש בתורה. יש פה רעיון, יש לנו מאוד עמוק מסוך המים, שאדם גם את המים יכול להביא להשם, בלי הטעם, בלי הריח, בלי הקלוריות. הוא גם את זה יודע, שהכל בא לו מידיו של מקום. אבל עדיין, כאילו, עיקר הקורבנות הם הבשר, ויש מקום, עיקר הקורבנות, באמת לא מה שכתוב פה. זה נקודה שעוד נחזור אליה. בכל מקרה, אם נחזור לנקודה שהגענו אליה כאן, כאילו הסוגיה הגיעה לנקודה שדרשת קודש הילולים ודברים חטא, שהם שני הצירים הגדולים בתנאים, הם מביאים אותי להרחבה הבאה. הם מביאים אותי עד שבעת המינים, מביאים אותי עד כרם וזית. זה מה שזה מביא אותי למה דאמר כרם רווי. לעומת זאת, למה דאמר נטע רווי, למה הגעתי? אז זה בדיוק השאלה הבאה בגמרא. בואו נראה, יש פה מחלוקת ראשונים גדולה, איך לפרש את הגמרא. הקריתי את המחלוקת הזאת, כי המחלוקת הזאת נוגעת לשאלה, אז מה המסקנה? כאילו, לאיזה מקום הגעתי? והסוגיה, וכאן יש הרבה גרסאות בגמרא, בואו נראה את זה בקצרה. בנוסח הדפוס כתוב, למה דתני נטע רווי, התנך כל דבר נטייה, תלה בר נטייה, כגון בשר, ביצים ודגים, מנהלה. אתם מיד שמים לב שבלשון הדפוס יש קפיצה מסוימת. מה הקפיצה שיש כאן? מה נוטעים? מהו בר נטייה? עצים. כשהגמרא אומרת מהו לא בר נטייה, איזה דוגמה היא מביאה? בשר, ביצים ודגים. אבל יש משהו שלא נוטעים אותו והוא עדיין לא בשר, ביצים ודגים. ומה זה? זה קטגוריה שלמה במשנה. מהו? פירות האדמה או ירקות, נכון. וכאן תראו את התוספות. תוספות שואלים את זה, דבר שיגידו לו מן הקרקע, כגון בשר וחלב, ואם תאמר, מהירי הבשר, אפילו ירקות נמי, לא עתי עלי, ויש לו מהרדיק על המימר, כמה תוכיח. ככה תוספות אומרים. ולפירוש רש"י, ניחא דגריס, תלה בר נטייה מניין, וליק על המימר, דעת המשאר אילנות, דיק על המיפח, מעלה אנא, שכן חמים בפירה, ובלשון אחרת, רש"י אומר ככה, אני קורא, למד דתני נטע רווי, איק על המיפח, התי נחמיד, דבר נטייה, דלה בר נטייה מנהלן. מה חסר ברש"י? הכגון, בשר, ביצים ודגים. לא נמצא ברש"י. ולפי רש"י, תוספות הבינו, שאכן שאלת הגמרא הייתה, מה הייתה שאלת הגמרא? גם על פירות האדמה, שאין להם מקור ברור מפרשת קודש הילולים. עכשיו היות ואתם כבר בסדר, זה מה שתוספות אומרים, רש"י שגרס נטייה לא גרס בשר, אבל תוספות מה גרסו? דבר שאין גידולו מן הקרקע. ולכן תוספות הבינו שהשאלה היא רק על מה? על בשר וחלב. ותוספות אמרו, מה קרה לירקות? למה הגמרא חשבה שירקות נלמדים? וזה הם אומרים, כי הייתי עונה כמה תוכיח. יצא ככה, שלפי רש"י הגמרא בשלב הזה אומרת שיש לי מקור עד פירות האילן, גם למד אמר נטע רווי, אבל לפירות האדמה אין שום מקור. לפי תוספות לעומת זאת יש לי מקור גם לפירות האדמה. כל שאלת הגמרא היא רק על בשר, ביצים ודגים, שזה שהכל. כן, וכאן מי שהסתכל במקצת בכתבי היד היה יכול לראות שבכתב יד אוקספורד, שהוא כתב יד ספרדי, אולי מילה על כתבי היד, כמה מילים. קודם כל, מסכת ברכות אין כתב יד אחד מובהק שנחשב מעולה, ולכן אם למה עושים כשאין כתב יד מעולה? קוראים את כולם, נכון. כן, יש בסכתות שיש להם כתב יד שאפשר להגיד עליהם חבל על הזמן, כן? נגיד, בבר הבטרה הייתה כתב יד שהיה ברור שהוא אליו הולכים תמיד, אמבור כתב יד משובח מאוד, פה אין לנו. אוקספורד הוא כתב יד ספרדי, אפשר לראות שהגרסאות שלו קרובות לגרסאות ראשוני ספרד, אבל הוא לא מזוקק לגמרי. כתבי יד האחרים, איפה אני לוקח אותם? אתם מכירים את הפלסטיק שלי, נכון? את המאגר של כתבי יד של ליברמן? יש אותו גם במחשבים של הישיבה, אז אתם הולכים גם לבד להגיע לשם. היום הכניסו שם את התוכנה של בר אילן, מאוד קל להשתמש בזה. כאן אתם יכולים לראות שבאוקספורד תראו את השלבים. ולמה דתני נטע רווי, ענה מתנך קומידי דבר נטייה, קומידי לא בר נטייה מנהלן, אז אם מתרץ את הגמרא לפי כתב יד אוקספורד, הלא קשיא, גידולי קרקנינו. כמה עשתה הגמרא? כללה גם את פירות האדמה. בעצם מה השאלה שעומד פה על הפרק? שאלה למדנית ראשונה במעלה, איך אני ממשיג את הדוגמה שיש בפסוק? כלומר, בתורה כתוב, לפי אותה תפיסה, כרם. בסדר? סליחה, עצים. האם באמת התורה חיפשה עצים, או האם יש תכונה
לעצים ש... אני אגיד לכם דוגמה, מבשר וחלב. כתוב בתורה, לא תבשל גדי בחלב אמו. זה היה ברור לחז"ל שגדי זה לאו דווקא גדי. זה הכוונה, גדי שמייצג איזושהי קטגוריה רחבה יותר. איזה קטגוריה הוא מייצג? האם הוא מייצג את הבהמות? האם הוא מייצג את כל היונקים? ואז אני אכלול גם חיות. ואם הוא כולל גם את כל מי שחי, ואז אני אכלול גם את...
דגים.
לא, עופות.
אז למה לא דגים?
למה לא דגים? כי דגים הם קטגוריה כבר רחבה יותר, הם לא חיים על הארץ.
לא, אם אתה כבר מקום משחי, אז גם הדגים
חיים. הייתי מקום שמולי, לא, פרופות גם זה צריך, זה ביצים. לא יודע, אתה רוצה שדגים גם יאסרו, אז אני אספר, היות ושאלת, באמת בשולחן ערוך, בכל בשר וחלב, כתוב שאסור לאכול דגים עם חלב. הרמ"א כותב שזה טעות סופר. ולכן האשכנזים מתירים לעצמם לאכול דגים עם חלב. אבל אני יכול גם להגיד לך שאם הוזכר קודם המזבח, על המזבח הם לא מקריבים דגים, מקריבים עד עופות. בסדר? ככלל, אם אתה רוצה עוד מבזק על בשר וחלב, אם כבר הגענו, בפשטות זה הבדל בין שמות ודברים, השאלה הזאת. כשעל איזה רקע אתה אוסר את בשר וחלב? אם אתה אוסר אותו על הרקע של המקדש, שזה מה שמשמע בשמות, אז הוא יכלול רק בהמות, סליחה, הוא לא יכלול חיות. אין חיות על המזבח. לא, אין מישהו שאמר בהמה ועוב ולא חיה, אבל אם אני כולל אותו הרגע שהמחלות אסורות, שזה בדברים, אז יכולה גם חיות. מופיע מפורש בתנאים, מה שאני אומר לכם. אז בואו נחזור עכשיו לנושא שלנו. בסדר? יכול להיות, במחלת הנושא שלנו, פה אותה שאלה. איך אני ממשיג את העצים? אם אני אומר נטייה, אם אני אומר גידול לקרקע, כאן הגמרא, לפי נסחתה על אוקספורד, ילכה בכיוון של תוספות, רק שהגרסה היא אומרת שמפורש הגמרא עברה את השלבים במפורש. כן? ואז הגמרא שאלה, תנח גידולי קרקע, דלב גידולי קרקע, גרם בשר ודגים וביצים, אין הלאה, למשל אחרת, תאר את אוקספורד מפורש, שהגמרא חשבה שהצליחה ליצור מקור עד כל ברכת הפירות, כולל פירות האדמה, על מי בעצם היא אומרת שעלית על הסרטון? ברכת של הכל. זה מה שעולה מפורש, וכתב את אוקספורד, זה תואם לתפיסה העקרונית של תוספות. בכתבי יד האחרים, הסיפור הוא קצת שונה. קודם כל, הדבר הזה נמצא במפורש גם בפריז. בסדר, פריז ואוקספורד אותו דבר. בכתב יד פירנצה, יכולתם לראות שמישהו פה הגיע וקצת מחק וכו'. אתם רואים את ה... מחזיקים את זה לפניכם? תחתכו רגע לפירנצה. הגרסה התחילה כמו רשי, ואז היה כתוב כך. שואלים בעצם שתי שאלות. שני השלבים שמופיעים באוקספורד, פיצלו אותם בין מי למי? בין מנדה אמר, נטע רווי וכרם רווי. ולמד דתני נטע רווי, התנך דבר נטייה, דבר נטייה, מה יקל ממנו? זו הייתה השאלה. ואז שאלו, הסוגריים המובעות זה הגעה, כי בכתב היד זה לא היה כתוב. ולמד דתני כרם רווי, תנך דבר גדולו מן הקרקע. וזה נוסח שכמעט אי אפשר להבין אותו. כאילו, זה מאוד מובן, שני השלבים, באוקספורד, וכאן אפשר לראות שמרוב שלבים התבלבל קצת, כנראה הסופר, לא נראה לי נוסח מקורי, ואז מישהו פה בא לתקן את זה, ובעצם מה הוא ניסה לעשות? בהגעה הוא מנסה להכניס את כתב יד אוקספורד לתוך כתב יד פירנצה. ורק מה הוא לא עשה? הוא היה צריך למחוק את החלק השני, והוא לא מחק, וכך יצא לו שהגמרא פה חוזרת יותר מדי פעמים על אותו משפט. בסדר? אוקיי, אז התמונה ברורה. אני רוצה לסכם, זה לא רק עניין טכני, יש פה עניין מהותי שנוגע לשאלה של עד היכן הגמרא חשבה שמגיעות הדרשות של אפשר ללמוד בקודש הילולים וקבעו מדברים חטא.
למה אתה לא יכול להגיד שדבר דבר נטייה זה כולל גם גניר
הקוד? סליחה?
כשאומרים, תן את דבר שבר נטייה. אז נטייה,
כל זה
מרקות,
אומרים על
פירות,
פירות זה פירות דייה. כי אתה לא נוטה
ירקות,
אתה נוטה עצים.
בסדר.
גם בלשון המקרא. בסדר, אבל גם בלשון המקרא זה כך, גם בלשון, עכשיו אני אסביר לך.
פירות למשל, אנחנו כן קוראים פירות, כיתה נוחים על הפירות, ואז נותנים פירות אילן, פירות האדמה, אז פירות זה שם כולל,
וזה גם נטייה זה שם כולל. עובדה שזה לא ככה.
עובדה, אבל שהם ברור להם ירקות.
כן, אני רוצה להסביר לכם למה לדעתי הנושא הזה מאוד חשוב. בואו נראה, כי זה קשור מאוד בשאלה של איך מפרשים את האלה. מה בדיוק קורה באלה? וכאן יש מחלוקת עצומה בין ראשונים לבין רך. כן, התוספות למשל אל אתר מה אומרים אלה סברהו, אסור לאדם שיהנה או קרא דנסיב לאלה סמכת באלמה, והגמרא היה אסור מתחילה דלימוד גמור. כן, מה נראה מדברי התוספות? שהגמרא בעצם דוחה את כל מה שקרה קודם, ועכשיו היא מעמידה את הכל על
על הסברה. כן, אם בתוספות אתם לא בטוחים, הדבר הזה כתוב במפורש בחידושי הרשב"א, שכותב, אני מקריא, כותב הרשב"א, אני קורא, אחי גרסינן בכל הספרים, סברה הוא אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כלומר בחולו, בין במידי דבר נטייה, ובין במידי דלאו בר נטייה, ובין למען דתני נטע רווי, ובין למען דתני כרם רווי, כלומר אל תחשוב שנשאר משהו מהסוגיה הקודמת. ליקה דטעון ברכה לא לפניו ולא לאחריו מן התורה. אלא, וכאן הוא אומר דבר מדהים, אלא שבעת המינים בלבד, שהן טעונים לאחריהן מן התורה, השאר מינים בין לפניהם בין לאחריהם, הן טעונים כלל אלא מסברה או קרס מחתה בעלמא.
לא, כאן בחומר
הוא... כאן בדיוק, הוא מצד אחד אומר ששבעת המינים נשאר דאורייתא, אבל הוא אומר רק לברכה לאחריה, אבל כל השאר הוא רק מסברה, אבל מה הוא לא ברור ממנו? הרי הגמרא אמרה שיש קל בחומר שאני לומד שהוא סביע מברך שהוא רעב לו כל שכן, משמע כאן במידה מסוימת שמה קורה לברכה לפניה שהיא גם בשבעת המינים יכולה להיות מה?
מה הוא מדבר?
תורייתא, והאמת אתה חוזר אחורה בדברי הרשב"א בשלב קדום יותר בסוגיה, שם הגמרא אומרת אינם יליף גזירה שווה אשכחן לאחריו לפניו מנעלי מסתבר דאחי פירושו אשכחן לאחריו, כלומר מכל מקום אין ללמוד מכאן אלא ברכה אחת או לפניו או לאחריו, וכיוון שכן נוקמה לאחריו ומצאתו מן המפורש. כן, ואז הוא ממשיך ואגבי שבעת אבל הוא נחזור לזה אחר כך, אבל הוא מבחינה בסיסית, ברשב"א יש פתח שהוא היה ברכה לפניה, שבעת המינים היא דאורייתא, זה לא ברור. מצד אחד הוא אומר הכל, הגמרא ביטלה את הכל, מצד שני הוא לא מתייחס לברכה לפניה שבעת המינים, הוא אומר מפורש ככה, שבעת המינים לאחריה היא דאורייתא, כל השאר הוא דרבנן גנב ולבחר, מה שבעת המינים לפניה? יש לי איזה דרבנן, אבל סליחה?
בפרק שביעי מה מסביר?
פרק שביעי אני מיד אגע בזה, בסדר? כי אני רוצה לעשות את זה בקשר יותר רחב. זו הגישה של הרשב"א, הכל בוטל. ואם אני חוזר לשיעור הראשון שלנו, אז הייתי אומר ככה, צריך באמת לדבר. וכאן תראו על מה הרשב"א הקפיד. סברה הוא אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה ללא ברכה. מה הוא רצה לומר אחי גרסינן? מה זה אחי גרסינן הזה? נגד איזה גרסה הוא נלחם? אז כאן, יפה, אז כאן תסתכלו היטב עוד פעם בכתבי היד. בכתב יד אוקספורד הספרדי כתוב, סברה הוא אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. לעומת זאת, מה מופיע בכתב יד מינכן? סברה עוד אסור לאדם לטעום כלום קודם שיברך. מה מופיע בכתב יד פריז? אסור לאדם שיטעום כלום קודם שיברך. מה כתוב בפירנצי? אסור לאדם שיטעום כלום קודם שיברך. כלומר, ברוב כתבי היד של הסוגיה, הלשון היא אסור לאדם לטעום, שזה הלשון שלקוחה מדברי רבי עקיבא. בעצם מה הבאים אומרים? אני לוקח את לשונו של רבי עקיבא, ואומר, זה סברה, ולא כשזה יוצא מפרשת רווי. או בלשון אחרת, מי שגורס יטעום, הסברה בעצם יכולה להיות כלולה, בעצם המקור הוא דברי רבי עקיבא עצמו. הרשב"א כנראה מאוד מקפיד להדגיש שמה אנחנו קורסים, שיהנה. וברור שמאיפה בא לשון ברכות הנהנים שדיברנו עליה. ברכות הנהנים מגיע מאיזה מקום? מהביטוי הזה. אסור לאדם שיהנה מהעולם הזה ולא ברכה. אתה מברך על הנאה. אתה מברך על הנאה. והאמת היא שכשמסתכלים היטב בכל הסוגיה, לאורך כל העמוד, רואים שהגמרא כל הזמן משתמשת בביטוי נהנה, לאורך כל הסוגיה. הגמרא אומרת, אני מקריא, מה כרם דבר שנהנה וטעון ברכה. בהמשך הגמרא אומרת, הצד השווה שבין דבר שנהנה וטעון ברכה, כל דבר שנהנה טעון ברכה. כן, אותו דבר אומרת, מה שבעת המינים, דבר שנהנה וטעון ברכה. והוא אמרה נורא אוהבת להגיד, נהנה טעון ברכה, נהנה טעון ברכה, נהנה טעון ברכה. רשב"א אומר, יש פה פשוט המשך, בעצם הדין אומר שאתה מברך על הנאות. כן? אבל כנגד זה... זה מבטא לגמרי את כל מה שנאמר קודם. זה חלק מהמהלך שאנחנו צריכים להתחבר לזה, שאם אדם נהנה מן העולם, הוא מברך. בעצם אני אגיד בצורה הבאה, איתי, זה לנתק אותו משפת האכילה. זה לא אדם שאוכל מברך, אלא אדם שנהנה מברך.
זה לא...
סליחה?
זה לא...
למה אם זה אסור לאדם
לטעום,
זה לא
מבטל הכל? המילה לטעום, מה בדיוק הצליל שלה, היא לא פתור הצליל. אין לי טעום מרמז לאכילות, הוא נשאר בתחום הזה, הוא מדבר על הנאות, אני לא יודע. דבר אחד מאוד ברור, שהרשב"א שמתעקש על הנאה, בעצם אומר, אתה מברך על הנאה, אני יכול להביא לכם ביטוי הלכתי, נושא שנלמד בעזרת השם, הגמרא אומרת שלברכה לאחריה יש שיעור, כמו השיעור, כזית. שלמה השיעור הזה הוא שיעור בעייתי, משום ששיעור אכילה הוא כזית, אבל לכאורה מה צריך בשביל ברכת המזון? שיעור סביעה. אז האמת היא, זה דיון בגמרא בכף עמוד ב', יש איזה מחלוקות ראשונים גדולות, האם זה שאנחנו אומרים ששיעור ברכה לאחריה הוא כזית, ודאורייתא הוא דרבנן. יש דעות, רוב הראשונים חושבים שרק שיעור סביעה הוא דאורייתא, שיעור אכילה כזית הוא דרבנן. זה מתח פנימי בין ואכלת לבין וסבת. מה אתה מעדיף? עכשיו זיכרוני היראים על ברכת המזון אומר שהאכילה כזית היא דאורייתא. אבל השיעורי הכזית באים מעולם האכילות, לאכילות יש שיעור. מהירים מיד תוספות בדף, סליחה? מהירים תוספות בדף למתת עמוד א', כבר אני מקריא לכם. הם אומרים, בצר לי שיעורה, היינו דווקא בברכה של האחריו, לבין השיעור, אבל ברכה שלפניו, אפילו פחות מכשיעור, זה אסור ליהנות בעולם הזה, ולא ברכה. בין עניין אכילה, בין עניין שתייה, בלשון פשוטה, מה שאתה עושה, אומרים, שאין בכלל דין של אכילה בשביל ברכה לפניה. לכן לא צריך שיעור, כזית מגדיר בעשה אכילה. אבל אין דין שאתה מברך על אכילות בברכה לפניה. אתה מברך על הנאות. אתה נהנה גם בפחות מכזית. עכשיו, כמובן שזאת אמירה שנצטרך במהלך הלימוד לסייג אותה. למה? כי אדם לא מברך על כל דבר שהוא נהנה. אני אספר לכם סיפור שימחיש את זה. פעם אחד מהשירים הגדולים שתורים הרבה כסף, אמר לרב עמיטל, אמר לו, הרב, יש לי שאלה שמציקה לי מאוד. הוא אומר, הנה יש דוקות הנהנים, מברכים על תפוחים וכו'. הוא אמר, הרב, תדע לך שהדבר שאני הכי נהנה ממנו זה כבוד. למה אתה אוכל כבוד? השם שלו מתנוסס בכל מיני מקומות ברחבי הארץ. אז הרב עמיטל אמר לנו, אני עניתי לו תשובה אחת בפניו, אחת חשבתי בלב. כן? הוא אמר, אני בפניו אמרתי לו שלכבוד אין ברכה כי אין לו שיעור. ולבי חשבתי שאין ברכה על כבוד, כי כמה כבוד שניתן לאדם, תמיד זה יהיה פחות מכשיעור. אז אתה לא מברך על כל הנאה. אני אקח אתכם לנושא שאחד מכם העלה אותו בשבוע שעבר, שנצטרך ללמוד אותו, אני מקווה. וזה נושא הריח. מהי ברכת הריח? האם ברכת הריח היא ברכת הנהנים? או האם ברכת הריח היא ברכת השבח? אתה משבח שיש ריחות, אם אתה מברך על ההנאה. שם למשל, ראשונים ישאלו במפורש, מה הקריטריון, על איזה הנאה אני מברך? כלומר, המעבר מאכילה להנאה הוא לא סוגר את השאלה, אלו הנאות. ושם הרמב"ן למשל יגיד במפורש שהעיקר הקריטריון של הנאה זה הנאה נכנסת לגוף. ולכן הרמב"ן למשל סבור שברכת הריח היא ברכת הנהנים. הוא נכנס לגוף. הריח נכנס לגוף.
וראייה?
ראייה זה לא, למה לא נכנס לך אחי היום? אתה אומר, יש לי מצלמה היום בהדשה, אני יודע. עד כאן. לא, אבל זאת שאלה גדולה, אבל אחת הרשב"א, איך הוא קורא את הגמרא? היה איזה דרשה של כל זה שילולים. הדרשה הזאת עלתה על סרטון שהיא לא יכולה לעבוד תשתית לכל מה שתואר בפרק, ולכן הוא קרס. ועכשיו אני בעצם, הסברה היא מקור הכל, גם מבחינה מושגית, יש פה שפה של הנאות, כלומר אתה לא יכול ליהנות מעולמו של הקדוש ברוך הוא בלי להודות לו.
ואם אני נהנה? אני אוכל מאכל שלא נהנה. או שמראש אני יודע, זה ירק מועיל שאם יש לי אפשרות לאכול.
אז זה דברים שיעלו בגמרא בסוגיות בהמשך. אנחנו עכשיו הולכים ללמוד בעזרת השם, אני לא יודע מספיק את זה השבוע, אבל אדם אוכל קמח, מה הוא מברך? אז מה אני אראה לך לשון הגמרא? אז יש מחלוקת בגמרא בל"ו עמוד א', האם אוכלים על קמח, האם מברכים על קמחא דחיתי בורא פרי אדמה, או שהכל נהיה בדברו? בתוך זה הגמרא עוברת לקמחא דסערי, שהוא קמח פחות טעים, ועל זה אומרת הגמרא שקמחא דסערי אומרת ככה, אני קורא, קמחא דסערי הואיל וקשה לקוקני לא לברך עלי כלל, הייתי מלא זהב אמינא כזאת בראשי, כמה שמלן, כיוון דית להנאה מיני, ביי ברוכה. פה הגמרא כמעט לא זה במפורש, אולי זה לא נחשב מאכל, אבל אם אתה נהנה, תברך על ההנאה. וכאן אני כבר אפתה אתכם, ואני רוצה לעבור לרח,
שאולי צריך אצל הרך עולה גישה שונה לגמרי, שגם אני רוצה שיבדוק אותה לאורך הסוגיות, בעיקר זה יצוץ בשיטות של ראשונים. הולכים לרך, ששאל אותי עמיחי איפה יש רך, אז הרך לא נתפס על הדף, הוא נתפס במקור חלקים ממנו באוצר הגאונים, ויצא לאור את הקרח האדום הזה, שכל לב שמח, שהרך פה בנוי בעיקר על קטעי גניזה, אבל ציטטות מראשונים. כותב הרך דברים מדהימים. כאן הוא ייקח אותנו למחוז שהסעיר ראשונים ואחרונים על היחס בין הסוגיה כאן לבין מקורות אחרים. וזה אומר הרך כך, והסיקנה. תשמעו טוב, דברים מדהימים. למה ידתנה כרם רווי? שיבת המינים טעונים ברכה לפניהם ולאחריהם. לאחריהם מן התורה ולפניהם מקל וחומר. ולמה ידתנה נטע רווי? כל גידול הקרקע טעונים ברכה מן התורה, ושאר דברים, סברה הוא שאסור לאדם שאיתו כלום קודם שיברך. מה שעולה בבירור מדברי הרך, שהרך לא ראה בהכנסת הסברה קריסה של כל המערכת הקודמת והפיכתה, מדרשה, לאמן אסמכתה והמרתה בסברה, אלא הרך אומר במפורש שכל מה שהגמרא הצליחה ללמוד מהדרשות הקודמות עומד על תילו. רק הסברה מעבר מקור רק לשאר דברים. ולא רק זה, הרם עולה בבירור בדברי הרך שהם נבדלים אחד מהשני בשאלת המעמד ההלכתי שלהם. שכן, הרך אומר במפורש שמה שנלמד למד נאמר כרם רווי ונטע רווי הוא מן התורה. הוא דאורייתא.
ככה משמע גם בריף.
כן, אז בוא נראה את זה בפנים.
הריף,
כן, כאילו הריף הוא בעקבות הרך, זה אתה יודע. אז, כן, אז, תמיד, אז בוא נראה את זה, כן. ותראו, רק שאר דברים אין סברה. הרך נותן פה קריאת כיוון, אתה רוצה בריף? בבקשה.
הוא מביא כאילו רק את הדרשה של קודש הילולים, הוא לא מתייחס בכלל לסברה.
כן.
כנראה נשאר לו.
אוקיי, יכול להיות.
אין את הרצת בערכה של דרבנן, זה עוד דור אין לו סברה.
כך הוא אומר, הוא לא מסגר מה רמת של סברה. פה, אני גם בזה מיד. אבל מה שעולה בדברי הרך זה מפורש ברך. שיש לנו פה בעצם מחלוקת מאוד מאוד, קודם כל פער מאוד עצום במקור, שהוא אצלו הופך להיות פער במעמד ההלכתי, דאורייתא דרבנן. תרשו לי להגיד שהוא פער ביסוד של מה זה הברכות האלו, שכן, מה שעולה מדברי הרך הוא הדבר הבא. למען דאמר כרם רווי, קודש הילולים מהווה מקור ל... הגעתי עד שיבת המינים. זה דאורייתא, לזה הגעתי. למען דאמר נטע רווי, למה הגעתי?
כל גידולי קרקע.
כל גידולי קרקע, בלשון אחרת, כל ברכות הפירות, לזה הגעתי. כל ברכת הפירות, לזה הגעתי.
למה
הירקות? למה הסברה מהווה מקור? לשכל, נהיה מדברו. מה נשאר? מה זה שאר דברים?
למה הירקות?
הוא כותב, כל גידולי קרקע טונים ברד. זה כמעט ברור שהרך איזה גרסה הייתה לפניו בגמרא. אותם כגמרות שגרסו גידולי קרקע. זה די ברור. ברש"י גרס בר נטייה. ולפי רש"י הגמרא גם למד אמר נטע רווי נתקעה בפירות האילן. לא, עד כל פירות האילן, למד אמר נטע רווי. לא הגעתי לפירות האדמה. כן? אני לא יודע מה רש"י חשב על המהפך שקורה בסוף הסוגיה, אבל לפי הרך, למד הוא כמו תוספות. למד אמר נטע רווי, עד איזה מקום הגעתי, כל ברכות הפירות. ובלשון אחרת, לפי הרך, למד אמר נטע רווי, ברכות הפירות נלמדות לקודש הילולים. ואילו ברכת שהכל נהיה בדברו, מקורה הסברה. עכשיו הדבר הזה הוא ניכר מאוד גם באופי של הברכות, שכן בשפה הלמדנית. כשאני לומד בקודש הילולים, לכאורה מהי הברכה? מה האופייה? מה טיבה? כשאני אומר הילולים,
השבח.
אתה משבח, אתה מעלל את הקדוש ברוך הוא לחוכמתו. לעומת זאת, מאוד מאוד מקובל לדבר על ברכת הנהנים בעקבות הסברה, אסור לאדם שיהנה, אולם הזה בלא ברכה, שמה טבעה של ברכת הנהנים?
נטילת רשות.
שנטילת רשות, והשפה הלמדנית קוראים לה מתיר.
זה
מתיר ענה. עכשיו, מה שבעצם אומר הרך, אם אנחנו נקשיב טוב ללשון שלו, הוא שהרך אומר שברכות הפירות מהוות ברכות השבח, לעומת זאת, מה מהווה ברכת שהכל? הוא מתיר. או בוא נתבונן לרגע בנוסח של הברכות. מה בעצם ברכת הפירות מציינת? הרי אני חוזר למשנה, שאם אמר על פירות האילן בו פרי אדמה, יצא. או בוא נתרגם את זה בלשון מאוד פשוטה. אתה לא חייב לדקדק בשבח כדי שיתיר לך לאכול. ועל כולם אמר שהכל נהיה מדברו יצא. או בלשון אחרת, מה הגמרא אומרת? אם אתה אמרת שהכל, אז לא נורא שלא שיבחת.
זה בעצם מה שנאמר פה. או בוא נאמר את זה בצורה הבאה. הרי כל דבר הוא שהכל נהיה בדברו, וגם הפירות הם שהכל נהיה בדברו. הרי מה יפה לכאורה ברשב"א? הכל בא מאותו מקום, אז למה יש ברכות אחרות? מה שבעצם אני חושב עולה בצורה מאוד יפה בדברי הרח, אני ממש מזדהה עם זה עמוקות, הוא שכל עניין ברכת הפירות הוא לא באמת להתיר, כי את ההיתר אני משיג על ידי שהכל נראה בדברו, שזו האמירה הכי סתמית והכי כללית. סך הכל אני מציין שאני יודע מי הביילים של העולם, אני יודע שהקדוש ברוך הוא עשה את העולם. אבל מה לעומת זאת קורה בברכת הפירות? אני משבח את הקדוש ברוך הוא גם על החוכמה שביצירת המינים השונים, בזה שהוא ברא גם עצים, בזה שהוא ברא פירות אדמה. היכולת לרדת לפירות, לרדת מהרמה הכוללת לעולם הפרטים, היא מגדילה את התבוננותי בחוכמה של הבורא וביפעת הבריאה שהוא ברא ובגיוון שהוא ברא. ובהקשר הזה באמת נראה שהמקור השונה הוא באמת לא רק זה דורייתא זה דרבנן, אלא הוא באמת יוצר עולם שלם שונה של ברכות. ברכות הפירות הן ברכות שיש במימד של שבח, וברכת שהכל איננה כזאת.
אבל בעצם זה אפשר לברך על הכל שהכל, זה גם אומר שגם בזה צריך מתיר.
נכון, נכון, עולם הפירות דורש גם מתיר וגם שבח. עכשיו, לכתחילה זה טוב לעשות את שניהם. בדיעבד, אם עשית רק אחד, אז אתה יכול לאכול, קיבלת היתר לאכול, אבל החמצת באמת את קיום קודש האלולים. הייתי אומר, אתה לא בגדר גנב, אבל אתה לא בגדר מי שמהלל את הקדוש ברוך הוא. שביטוי לשאלה, לא אמרתי שבגלל הדאורייתא, אני רק אומר המקור השונה, אחד אומר אסור לאכול מן העולם, והשני אומר תעלל את השם. אני אומר גם כשאתה מסתכל בנוסח של הברכות, באמת ברכות הפירות הן ברכות שמהללות. זאת אומרת, ברכת שהכל אתה יכול להגיד שזה הלל, אבל זה סוג של ברכה כללית כזאת.
זה הלל, זה הלל,
רגע, חוץ מזה גם
שהכל נהיה בדברות,
זה הרבה יותר הילול.
זה הרבה יותר עץ, זה קטן על עץ. מה זה עץ?
טוב, אני שומע
ספציפיות מסוימת, אבל דווקא אולי מצד המתיר הזה יש פה ספציפיות, כדי להתיר את הדבר הספציפי הזה. אבל בשביל השבח, ככל שאתה יותר מהלל ומשבח, לכאורה יותר טוב.
כן,
תראה מזה, אני יכול, אם אתה מברך בורט לי העץ על משהו שהוא אדם, אני יכול, אתה משבח את הקדוש ברוך הוא, משבח אותו הדבר לא נכון, אז זה אדמתי.
כן, אבל כל עץ הוא גם אדמה.
לא, אבל נכון, אז יוצאים לי חובה אם אתה מברך בורט לי אדמה על משהו שהוא מעץ, אבל לא הפוך. נכון, זאת אומרת, למרות ששיבחת את הקדוש ברוך הוא, אבל לא יצאת ידי חובה, כי לא
כי זה שקר מה שאמרת, נכון?
לא, אני שיבחת אותו.
מה, אם אמרתי בורא פרי העץ על פרי אדמה?
לא, אבל אם העניין בעלי את הקדוש ברוך הוא, אז הילנת אותו.
אבל פה אתה שואל עוד שאלה תמונה בדברים שלך, למה לברך רק כשאתה אוכל? למה לא לברך אם זה הלל סתם? בוא עכשיו נקום נעשי שירי על הקדוש ברוך הוא שברא עולם יפה, כן?
יכול להיות,
שאלה נכונה, אבל תראו, יש איזו נגיעה ישירה לגמרא בדף ת"א. שם הגמרא שואלת, באו מיני מרב חיסדא, זה שורה 4 מלמעלה, מי שאכל ושתה ולא בירך, מהו שיחזור ויברך? כלומר, כאן הגמרא מעלה על דעתה את השאלה, אם אדם יברך ברכה לפניה אחרי שהוא אכל. אמר לו, מי שאכל שום וריחון עודף יחזור ויאכל שום אחר כדי שיהיה ריחון עודף? כלומר, התוספות הבינו שהגמרא, סליחה, הבינה שהוא עדיין אוכל, וכן היא לא הבינה מה, הוא התחיל לאכול בין לברך, אז מה עם האכילות הבאות? אמר אבינה, הלכך אפילו גמר סעודתו, יחזור ויברך, דתניה, טבל ועלה, אומר בעלייתו, ברוך הקבוע לתבילה. כאן הוא לוקח את המודל של ברכת המצוות, מתבילה שמברכים אותה אחרי, ולדעת רבינה, אדם יכול לברך ברכת האכילה אחרי שהוא אכל. אפילו גמר סעודתו, יחזור ויברך. והגמרא דוחה את זה.
איך הבנת את האמירה של רב חיסדא?
מי שאכל שום וריחון עודף. הוא עכשיו אכל כבר אכילה בלי ברכה, אז ריחון עודף. אז יחזור ויאכל שום אחר ראשון. מה, אז אתה תמשיך לאכול בלי ברכה?
כאילו, מה שהוא אומר אחר?
השאלה היא כאילו מה השאלה?
עשית כבר פשלה שלא ברכה, עכשיו תברך סתם.
כשעשרי אחרי יותר מסיר, זה נעשה בכלל, הבנתי.
המערשה חולק עליו ומסביר כמו מה שהרב
אמר. מה שאני אומר?
כן, אפילו השואה חולק גם על המערשה ומסביר.
אוקיי, בסדר.
הגרא מוחק את
הרשי. הגרא מוחק את הרשי, תעזרו לי, בסדר.
בוא נראה. נשאר את הרשי.
תיבות אלה מחוקות, הגרא אומר.
מה הוא שיחזור?
מה, שיסריך יותר לסיף על סרחונו.
זה
הסביר כמו שלך. כן, אוקיי. תראה, בכל מקרה, אני מודה לכם מאוד על ההשלמה הזאת. הסוף של הסוגיה, אבל שרבינה, רבינה מתחשב, נשאר לברך אחרי שאתה אוכל. וזה הגמרא דוחה. הטעם בעיקר הגברה לא חי, אחם בעיקר הגברה חד, הואיל והתחיל איתכם. אתם רואים ברכה לפניה, אם מתיר, ברור שאין שום היגיון לברך אותה אחרי שאתה אוכל. מה אתה מתיר? אחרי שאכלת אתה עכשיו מבקש רשות. אבל אם לכאורה לאפשר לברך אותה בדיעבד אחרי, היא בנויה בעיקר על ההנחה שמדובר על
שבח.
גם על שבח. לכאורה.
משווים את זה למקווה. המקווה זה לא...
מקווה זה לא מתיר, בפשטות, כן? בפשטות זה לא מתיר, כן? למרות שתדע לך, למרות שתדע לך שגם זה מחלוקת ראשונית. כי הרמב״ם בהלכות ברכות, שהוא בא לתת את המקור לברכות המצוות, הרמב״ם אומר, כשם שיוכל מברך על האכילה ואחר כך יענה, כותב הרמב״ם, כך גם מברך על המצוות, אחר כך יעשה אותם. ובאמת הרמב״ם גם פוסק, הרמב״ם גם פוסק, שמי שעשה מצווה לא יכול לברך אחרי שהוא סיים לעשות את המצווה. כמו הוא שווה לגמרי את ברכת הנהנים לברכת המצוות. אבל באור זרוע, פה בברכות מפורש אחרת מהרמב״ם, שאדם יכול על מצוות לברך גם אחרי שהוא מקיים אותם, וזה שונה מברכות הנהנים, כי זה עולמות שונים.
הוא אומר במפורש שעובר לעשייתן חוץ מטבילה
ולעשייתן, השאלה אם זה רק לכתחילה או גם מעכב. הרמב"ם חשב שזה מעכב, הרמב"ם חשב שזה ממש כמו ברכת הנהנים. בכל מקרה, בבקת הסוגיה כזאת, סוגיה כאן מציפה, אני לשיטת הרך הייתי אומר את הדבר הבא. אני הייתי אומר שלפי הרך אתה תוכל אולי לברך אחרי ברכת הפירות, ברכת שהכל הנטייה שלי הייתה להגיד שאתה לא יכול לברך אחרי. עכשיו אני מציע שאת הנושא הזה נמשיך לברר תוך כדי העבודה בפרק. כן, עד כמה ברכת שהכל היא דומה לברכות הפירות, ועד כמה היא ברכה שמהותית היא שונה. מה שאני מציע לכם כרגע זה שברכת הפירות זה ברכה שמברכים אותה ברכת שבח על אכילת פירות ועל פירות, ואילו ברכה ברכת שהכל היא ברכת הנהנים שעיקרה הנאה מעולם והיא רק עניינם מתיר, וזה אולי ברכות שכל עניינם הוא עניין אחר לגמרי. זה נושא שבעזרת השם עוד יעסיק אותנו. מה שאני רוצה להרחיב קצת יותר זה כל נושא הדאורייתא דרבנן, שטיפלו בראשונים מכמה זוויות, גם אחרונים, כמה דברים מאוד מאוד משמעותיים. טוב, מצד אחד הגמרא כאן התחילה בדרשה וגמרה בסברה. כן? מה פשר המעבר הזה? סברית ותוספות. מה תוספות אומרים? זה מעבר מדאורייתא לדרבנן. זה מעבר מלימוד גמור לאסמכתא בעלמא. מה דחף את תוספות לאמירה הזאת? דחף אותם הגמרא ב...
המשנה
בפרק שלישי והגמרא שעליה. זה מה שדחף אותם. בצורה ברורה לגמרי. שכן, המשנה בפרק שלישי אומרת שבעל קרי מערער בליבו, ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה, ועל המזון מברך לאחריה, ואינו מברך לפניו. ועל זה מסביר שם רשי, למה לא מברך לפניו בעל קרי, דאינו, דלאו דאורייתא הוא, ואם ישאל איפה רשי לקח את זה, הוא לקח את זה מפורש, מי? הגמרא, בכף א' עמוד א', שם הגמרא בכף א' עמוד א' אומרת, אלא קריאת שמע או ברכת המזון דאורייתא תפילה דרבנן, וכל מה שהגמרא אומרת כאן הוא בזיקה למשנה כאן להסביר את למה בעל קרי הוא ברכות מסוימות מברך וברכות אחרות לא. מה שאומרת הגמרא הוא שכל הברכות של דאורייתא בעל קרי מברך, מה שהוא דרבנן הוא לא מברך. ברקע זה תוספות קישור בין הסוגיות גם למדי עמוד א' בדיבור מתחיל הראשון, והם אומרים, הם שאלו למה, מה זה כיצד מברכים, מי אמר לך שמברכים אתה שואל כיצד, והתשובה שלהם היא דקיים מתניתים, דמי שמיתו, דקטני בעל קרי מברך לאחריו ולא מברך לפניו. כלומר, התוספות באופן ברור קישרו בין הסוגיות, לכן היה מתאים להם להשוות את מה שעולה בפרק שלישי עם מה שעולה בדף למדי, ולומר שגמדי הגיע למסקנה שהכל דרבנן, שהכל אסמכת באלמה. האמת היא שסיכום דומה גם נמצא ברמב״ם, בלכות ברכות. שם הרמב״ם מסכם, אני קורא, הלכות ברכות, פרק א' הלכה ב', אומר שם הרמב״ם, ומדברי סופרים לברך על כל מאכל תחילה ואחר כך יענה ממנו, וכן אם הריח ריח טוב יברך ואחר כך יענה בו. מה שם הרמב״ם מפורש, ברכת הריח זה נהנים. אפילו נתכוון לאכול או לשתות כלשהו, דיברנו קודם על השיעור, מברך ואחר כך נהנה. עכשיו הרמב״ם כל הזמן מגדיר שהברכה היא על הנאה, שימו לב, אתה נהנה על כל מאכל, אחר כך יהנה ממנו, ריח טוב, אחר כך יהנה בו, אפילו נתכוון לאכול ולשתות כלשהו, ודברים אחר כך נהנה, וזאת למה? כי האכילה או שתייה בדרך כלל דורשים שיעור, אז למה פה לא צריך שיעור? אז מה התשובה?
מה התשובה? כי פה, אתה לא מברך על האכילה, אתה מברך על הנאה, וזה בניגוד להלכה א', שתשמעו את הניסוח השונה. מצוות עשה מן התורה לברך אחר אכילת מזון. הלכה א', אתה מברך אחרי אכילה, שנאמר ואכלת ושבעת וברכת, ואינו חייב מן התורה אלא אם שבע, שזו הדעה הרווחת בראשונים, שנאמר ושבעת וברכת, ומדברי סופרים שאפילו אכל כזית לברך אחריו. אז ברכת המזון היא מדרבנן, מדברי סופרים על אכילה, ברכה לפניה מדברי סופרים על, זה ברור ברמם, על? על הנאה. עכשיו כאן גם אני אוסיף, וכל הנהנה בלא ברכה מעל, שמי שהולך ללכות מעילה, וקורא את ההגדרה היסודית של איסור מעילה, רמה מתאר שאיסור המעילה הוא להנות, כל הנהנה מקודשי שמיים מעל, השפת הרמב״ם כאן היא שפה מובהקת של מעילה, זה דברי סופרים. מה בדיוק המעמד של דברי סופרים ברמב״ם? שאלה שדשו ברבים. דבר אחד אני אגיד, זה לא מפורש בתורה. בסדר, זה משהו שנראה שלא מופיע במפורש בתורה, זה בא מתורה שבעל פה. בואו לא ניכנס עכשיו לשורש ב' בספר המצוות כדי לפרש את הסוד, אבל הרמב"ם מאוד מאוד ברור שהוא נדבק לסברה, זה מאוד מאוד ברור כסיכום הכולל של הכל. אבל כבר ראשונים מסוימים העירו שזה לא כך פשוט שמה שהגמרא אומרת בדף חף חף א', שזה סוף פסוק שעל פיו צריך לקרוא את כל סוגיות הבבלי. הרי יש לנו גם את הגמרא בדף ממחת. מה היחס בינה לבין הגמרא בחף חף א'? אז כאן הפניתי אתכם לרשב"א ולמאירי. המאירי עושה אותו מהלך שתוספות עשו בדף לעבדת. כי מה אומר המאירי שם? אני מקריא. אומר המאירי, כבר ביארנו בשלישי שברכת המזון לפניה אינה אלא מדברי סופרים, אם כן זה שהביאו את שתיהם כאן מן המקראות אסמכתא בעל מאי. מהלך דומה, כלומר יש פה מהלך שאומר המשנה בפרק שלישי כל כך מכריע, שעל פי אני קורא את כל הסוגיות האחרות, כל הרבוכות הוא דרבנן. אבל כבר שם בסוגיה עומד הרשב"א, כמו שראינו ברשב"א פה איזה רמיזה של שבעת המינים שונים, ברשב"א, ואומר שהסוגיות פשוט חולקות. אני מקריא אותו. אומר הרשב"א בממחת עמוד ב', הדיף ליגו תנא יחא בברכה ראשונה דפת מאיך. עכשיו תשימו לב לדקדוק הלשון של הרשב"א. אני אמרתי לכם מלימוד הגמרא בממחת מול למדי שהבבלי הפריד אותם, כי הבבלי חשב שכל ממחת, כל המחילתא דיברה על ברכת המזון לפניה. אז זה באמת תראו את לשון הרשב"א, ברכה ראשונה דפת. לרשב"א היה ברור שהגמרא בממחת בכלל לא דיברה על ברכת הפירות, אלא דיברה על ברכה ראשונה דפת. אז זה תראו מה הוא אומר, וכולו סביר על הודעב ידורייתא, ולא קיים עליו כחד מיניו אלא ברכה שלפניה דרבנן, וכסתמה דמתניתין דקטני בפרק מי שמיתו גבי בעל קרי על המזון מברך לאחריו ולא מברך לפניו, כלומר משום דלאחריו דורייתא ועליו דורייתא. אז הרשב"א אומנם מעדיף להלכה את הסוגיה בפרק שלישי, אבל הוא לא קורא את ממחד כעוסקת באסמכתות, הוא קורא את ממחד כחולקת, כסבורה שברכת המזון הפת לפניה היא דאורייתא. כלומר לפי דעת הרשב"א התנאים של דף ממחד בברייתא של המחילתא היו אמורים לומר לבעל קרי בזמן שהוא היה אסור בברכות, לומר לו שהוא יברך רק על הלחם לפניו. זה מה שעולה מדברי הרשב"א, וזה בקיע בראשוני בתמונת הדאורייתא דרבנן. מי שעסק בהרחבה בשאלות האלה היו אחרונים על הדף אצלנו, שדעתם לא הייתה נוחה באחד משמעיות של הראשונים שראו את הכל דרבנן אסבר חף א', וזה שניים. אחד נפניתי אתכם אליו, זה פני יהושע, שאני מיד אתייחס אליו, והשני אני רק גיליתי מלך סדר בוקר בעזרת ההערות של המאדיר של הרך, הפניות לצלח שעסק בשאלה הזאת והציע יותר מהצעה אחת. יצלח זה, אמר קודם נועם, זה בעל הדעה ביהודה שכתב פירוש על מסכת ברכות בשם ציון הנפש חיה. כן, אז בואו נתחיל בפני יהושע, גם קודם בזמן הצלח. מה הציק לפני יהושע? הפני יהושע הציק לו שמי אומר שסברה זה דרבנן. אומר הפני יהושע כך, מה אשמה מלשון כל הפוסקים דלפו מאח מסקנה דאחה, כל ברכת הנהנין הן מדרבנן, לבר מברכת המזון לחוד, ולרשב"א ברכת זיים מנין דלאחריו נמי מדורי שרבוכות מודל. אני יודעתי, לכאורה יש לי תמוע דאב לכל השעס, מה אשמה דמידי דאטיה מסברה הווי מדורייתא,
ועד הרבה, מקשה השס, למה לקרא סברהו? ובאמת, מלשון התוספות אין הכרע, אפשר במה שכתבו, הוא קרא דנסים ולילהינו אסמכת הבעל, מה אפשר להתכוונו, וזה העניין עצמו, דכיוון דסברהו, אותו לא יצטרך קרא. והוא קצת נבהל מזה.
איך אומרים שאסמכת זה
מדאורייתא? סליחה?
איך הוא לומד
שאסמכת זה מדאורייתא? הוא לא טועה שאסמכת, אסמכת בדרך כלל אומר לדרבנן. טענה שלו היא שהאמירה כאן של אסמכת אין פירושה שאין מקור לדין הזה. אלא היות ויש לה מקור סברה שהוא שווה ערך לדאורייתא, אז הדרשה כבר לא נדרשת. כביכול יש פסוק מפורש. הצלח ייבהל מהמשפט הזה, כי תראו מה חשב הפני ישוע על מקום הסברה כמקור להתגלות, כמקור לנצח. מה חושב הפני ישוע? שכל מה שהסברה שלי חושבת, מה הוא אומר? זה כאילו הקדוש ברוך הוא מדבר דרך השכל, כן? הצלח על זה אומר, זה לא נכון. כך אומר הצלח. הצלח אומר, לפי דברי הפני ישוע, התורה הוא ספר חידושים ששום דבר שם לא צריך את מובן. או בני אדם לא יכולו לחשוב עליהם. טוב, זה חוזר לכל השאלות שהדברנו בהם חכמים מהביניים, כן? אבל הצלח אומר, הגזמת. והפני יושב יש לו כזה אימון לסברה האנושית, ותראו, הוא רוצה לדבוק בזה עד הסוף. הוא רק אומר את הדבר הבא. ואם אני אראה לנו דעתי, אפילו אם תמצא לא אומר, זה סברה זו אבינה ממדאורייתא, אפילו אחי, אתי שפיר, עד כאן, לסווג בו חוד להקל, משום דלא שייך להחמיר, בכיוון דסור וברכה שאינה צריכה, משום אחי ממילא אז ללך סברה. ומאי תאי מגוף הנמי אתי שפיר דבעל קרי על המזון אינו מברך לפניו. בקיימן דלא מחייב אלא מסברה, והוא מונע עצמו משום כבוד השם אינו שייך אך סברה. מה הוא אומר? שאין ראייה לדעתו בכלל מהמשנה בפרק שלישי זה רבנן. כי פרק שלישי, השאלה אין בעל קרי שאיננו במצב רוח של אימה, עירה, רטת, זיה, האם הוא יכול לברך? עכשיו, מצד אחד אתה אומר, איך אני יכול לברך את השם כשאני לא מתכוון? מצד שני, מה אתה אומר, איך אני יכול לאכול כשאני לא מברך? עכשיו הוא אומר, אם הסיבה שאתה לא מברך היא לא כי אתה לא מכיר במלכות שמיים, אלא כי אתה מכבד את הקדוש ברוך הוא, אז באמת אתה יכול לאכול בלי ברכה. כלומר, לפי דעת הפני יהושע, זה נשאר למסקנה שהסברה היא ברובד דאורייתא. עכשיו ברור שהרך לא חשב ככה, כי מה חשב הרך? שהסברה היא דרבנן, ומה דאורייתא אומר הרך?
כל הפירות.
כל הפירות, ברכת הפירות היא דאורייתא. כן, הפני יהושע הרחיק לכת, בואו נראה את הרוב הראשונים אמרו הכל דרבנן. הרך אמר ברכת, הפני יהושע אומר הכל דאורייתא. הרך אומר ברכת הפירות היא דאורייתא, ברכת שהכל היא דרבנן. עכשיו מי שגם הלך על קו של שיטות ביניים זה הצלח, שנמצא בהיברו בוקס, מי שרוצה אחרי זה לפתוח ואולי אין.
נמצא גם בישיבה.
נמצא גם בישיבה, בסדר, בהיברו בוקס הוא יושב אצלי עכשיו במחשב, והוא בשני מקומות שונים בסוגיה מציע שתי הצעות, גם ביניים, אבל הן הפוכות כמעט. אני אוהב את עצם מעלת הרעיונות האלה, כי הם ממחישים את ההבדל הקטגורי שאני נושא כל הזמן למכור לכם בין ברכת פירות, ברכת הסעודה וברכת הנהנים. כן, בהתחלה הוא אומר ככה, הוא שואל מה, הגמרא פה לא ידע את ה... דיבור מתחיל ועוד. זה ממש בתחילת הסוגיה. אז אומר, הצלחת הדבר הבא. אני מקריא. ועוד נראה להנפי עניות דעתי, דוודאי ידע דברכת המזון לפניו ומדרבה. מה זה ברכת המזון לפניו? המועצי. מגניטים דפרק ג' הנעל, זה תמיד ידעו. ואומנם לא היה עולה על דעתו שחכמים יחדשו ברכה מדעתם. והווה שמן התורה לברך על כל מין ומין, אלא שהקצתן קבע התורה ברכה לפניהם, והיה סבור ממד מפרש במשנה ברכה שלפניהם, ולא פרשה ברכה שלכם כאן בפרקין. ושם מן המשות זה ברכה לאחרן, לאו דאורייתא, ולא שייך לשאול כיצד. והיינו כל המינים חוץ מפת, ועל הפת קבע התורה ברכה לאחריו, כי דכתיב ואכלתה וסבתה וברכתה. וחכמים שוב תקנו בכל דבר ברכה לאחריו, משום לטה דברכת הפת, וקבעו ברכה על הפת לפניו, משום לטה דשאר מינים. והיה ניחלי משנד על המזון מברך לאחריו, ולא לפניו, בשאר מינים היה סבור שהוא בבעל קרי להפך, אלא המשנה דעתה, מה היא בלחם שהוא מצוי שהלחם יחיה אדם. כאן הוא אומר את הסברה הבאה. אפשר לקרוא את הגמרא כשהיא דרשה את הדרשה, היא באמת ידעה את המשנה בפרק שלישי, והיא חשבה את החילוק הבא, שברכת המזון לאחריה היא דאורייתא, ולפניה היא דרבנן. במשנה בפרק שלישי דיברה על ברכת המזון לפניה, והמשנה שלנו דיברה על ברכת הפירות לפניה, והגמרא חשבה שזה באמת דאורייתא.
אם נשאל את עצמי, מה יכול להיות סברה של הבחנה כזאת? הסברה נורא פשוטה. זה יותר טוב על פירות העץ, אבל דומה לי שהסברה היא מאוד פשוטה. דברים חטא, זה חוזר לנתון שעלה פה כל הזמן. מה המקור של ברכת המזון? דברים חטא. מה המקור של ברכת הפירות? קודש הילולים. באמת הפרשיות מתארות אכילות שונות שמביאות את האדם למקום שונה בעבודת השם שלו, שאם אלה מביאות אולי לברכות שונות. עיקרה של דברים חטא הוא הדאגה הרוחנית מסובע. זה מה שכתוב שם. פן תאכל וסבת ושכחת, כנגד זה יש, ואכלת וסבת וברכת. וכיוון שזה עניינה של דברים חטא, אז הברכה בעצם שיכולה לצאת משם היא ברכה שאתה סבר. לכן זה דור הייתה. זו הברכה שיוצאת משם, וזה בין היתר כי אכילת לחם, אולי הוא הבין, היא אכילה שעיקרה נועדה להסביע, היא לא נועדה לתת איזשהו ממד שיש בפירות, ובוא נעבור לפירות. על פירות אומר הצלח, אז ידעו שאולי ברכה לאחריה היא לא דורה הייתה, אבל חשבו שברכה לפניה, וזאת למה? כי מה עניין הפירות? עניין הפירות הוא לא להסביע את האדם. אתה לא סביע אחרי שאתה אוכל עשרת תפוחים. למה עניין הפירות? התאווה, לראות את הגיוון בבריאה, נחמד העץ להשכיל, בוא נחזור לכל התורות שהיו פה על העצים. אז הוא אומר, עיקר העניין פה הוא המפגש עם הטבע, המפגש לא עם הסוב האנושי. הייתי אומר ככה, עולם המזון הוא מפגש עם העולם האנושי שיודע לספק את צרכיו. זה ברכת המזון, ברכת הפירות הוא המפגש עם הבריאה, עם הקדוש ברוך הוא כבורא. וכן אומר, הצלח, כשהפרי קיים, אתה מברך, לא אחרי כן. זה הוא אומר בתחילת הסוגיה. כך הוא מציע. המשך הסוגיה הוא מציע משהו שונה לגמרי. הוא מציע, זה קצת ארוך, בוא נמצא את זה רק. דיבור מתחיל, אמנם, יובל, אם אתה רוצה לרשום את דיבורי המתחיל.
לא, הביא את זה מולי.
הייתך את זה מולך?
17,
אז... אתה נמצא באינבוקס?
לא, אני בשוט.
בשוט? אז לי אין את זה בשוט. איזה גרסה יש לך?
17.
אז זהו, יש את 16. אוקיי, שכנעת אותי לעבור... יש כבר שמונה, קיבלתי מהמכתב. אוקיי, אז מצאתי את זה. ודיבור מתחיל, אמנם, תשמעו, מציע... איך
רוצים את זה בהיבוד?
תחת צלח.
לא, יש לי את הספר, אז זה עמוד.
אני בעמוד 68. בסדר? אז שם הוא אומר, ודיבור מתחיל, ואמנם אומר את הדבר הזה. מסקנה, דברכה שלפניה, איד רבנה. ואז הוא אומר את הדבר הבא. כן, הוא אומר ככה, אני קורא, רק רד ואכלת וסבת הידורית שתת הרשבה וסיעתו בכל שבעת המינים, ואומנם על כל פנים שיעור הבית, ואם כן שם במשך חיווה התורה ברכה אחריה איקה למימר קל וחומר לפניה, ולמימר קל וחומר גמורו, ומשנה דבעל קרי מתוקמה כפי מה שכתבתי שלפניה, לכך היא לא מברכת ושיכול לאכול מעט מעט, אך שיש מקום לומר כן, ואין לו הכרח לומר כן. ואז הוא בעצם מה הוא מציע? הוא מציע את הדבר הבא, שאם המקור הוא ואכלת וסבת וברכת ויש קל וחומר, אז מה קל וחומר מחייב גם כן? דיו, מה זה דיו לבוא, לבא מן הדין להיות כנידון? גם אכילה. אז ברכה לפניה, תהיה דורייתא, רק על מה? על כזית ולא על? על כלשהו. ואז הוא אומר יותר מזה, הוא אומר את הדבר הזה, ואולי לא שייך קל וחומר זה, אלא לברכת המזון, בזה שייך כשהוא סווה מברך, כשהוא רואה לו כל שכן. אבל ברכת הארץ, ברכת בוניון, לא שייך עניין רעב וסוף, אה? ועל זה הוא אומר, אני ממשיך, דילקתי קצת. הנה. אלא ודאי הכוונה הוא שכיוון שהוא סברה לכך תקנו חכמים ברכות עניינים, וזהו בכל שאר ברכות הפירות. אבל על הפת יש מקום לדון אם זה הקל וחומר, הוא קל וחומר גמור, ויהיה חייב מן התורה או לא, ונך זה ענה לאיזה צד נותין דברי הגמרא. ואומר אני לזה על כל פנים פשוט, כיוון דה אין לברכה שלפני המקום לומר שיהיה מן התורה רק מכוח קל וחומר, אם כן אמרין הדיון לבא מן הדין, הוא בא על כל פנים שיעור כדי סביעה או כזית או כביצה. אבל בפחות משיעור הזה ודאי שאינו מן התורה, וכיוון ששאיר לכם במשנה הסב הוא אחד, ועל רקע זה הוא רוצה להסביר שאולי הברכה היחידה לפניה שהיא דורייתא תהיה ברכת הפת אם אתה אוכל כזית. גם פה הצלח, תראו מה בעצם הוא עושה, הוא עושה בשעה של דורית הדבנן, ובעצם איזו שאלה מרכזית הוא מעסיק אותנו, בעמדה היא סופית, אנחנו צריכים לכתוב את הנושא הזה עכשיו, של השאלה של מה עולם הברכות, האם זה עולם אחד גדול, שהוא פשוט כולל הרבה נוסחים? זה בעצם, כל מי שאומר שהסברה מכוננת את הכל, יש לו איזושהי תפיסה בסיסית, שזה עולם אחד, אני חוזר לתחילת השיעורים, ברכות הנהנים. אלא מה יש? ברכות הנהנים עם נוסחים שונים. או האם, וזה מה שהצלח פה מנסה לומר, מי שאומר את זה בצורה הכי חדה והכי ברורה, זה רבנו חננאל. בצורה הכי חדה אומר את זה רבנו חננאל, הוא בא בעצם ואומר, יש פה עולמות שונים. יש עולם אחד שהוא העולם של ברכת הפירות, יש עולם אחר שהוא עולם של ברכת המזון לפניה או לאחריה, ויש עולם שלישי שהוא ברכת הנהנים. האמירות שזה דורית הדרבנן לא ממצות את עומק ההבדל הקטגורי ביניהם, כי הן באמת ברכות שמתפקדות באופן שונה. כן? ברכת המזון לפניה, יש לה תכונות כמו ברכת המזון לאחריה. היא קשורה לתחושת הסובה האנושי. יש שיטות ראשונים, אנחנו נצטרך עוד ללקט אותם, אבל אני אזכיר אחת. הרשב"א מביא בדף למזיין עמוד ב' בשם הרייבד, אני מקריא לכם, הוא מביא את האמירה הבאה. כתב הרייבד ז"ל, זה למד זין עמוד ב' דיבור מתחיל כתב הרייבד, דאין לברכים מהמוציא אלא באוכל כזית. זה ממש מי? ממש הצלח, תקשיבו לזה. הא ופחות מכזית בהתקילה מבורך בורא מנהם זנות. מה בעצם, יש יותר מדרך אחד להסביר את זה, לעכשיו בוא נציע הסבר אחד. מה עומד מאחורי דעה כזאת שהמוציא מברכים רק כזית? שהמועצה היא לא עובדת לפי הכללים של ברכות הפירות והנהנים. אלא איזה כללים יש לברכת המועצה? זה ברכת המזון לפניה או לאחריה. לכן היא צריכה אכילה, או אפשר גם להגיד למצער, היא צריכה סעודה. והשיעור המינימום של סעודה שנקבע מדרבנן הוא כזית. אולי ברכת המועצה, אני מסכם, היא בכלל נלמדת ממקור אחר, מדברים חטא. היא כלשון הרשב"א זה מקור לברכת הפת לפניה. היא לאותם דעות דאורייתא, והיא פועלת בכללים אחרים מהעולם הברכות האחרים, כי היא באמת ברכה אחרת. אני רוצה לחזור, כל רעיון דברים חטא הוא סובה, סובה שגורם לשכחת השם, זה ברכת המועצי, זה ברכות הסעודה. כנגד זה יש לנו את ברכות הפירות. ברכות הפירות היא אינה מפגש עם היופי של הבריאה, עם הגיוון, עם הקדוש ברוך הוא כבורא. במהותה ברכת הפירות צריכה להיות מצד אחד ברכה לפניה, מצד שני יש לי ברכת הפירות גם סגולה להיות ברכה על הארץ, כי הפירות מייצגים את הארץ. זה עולם ברכת הפירות. בא הרח ואומר, זה דורייתא, זה ממה מקודש הילולים להשם. יש לנו בתווך משהו שזה תלוי בעצם בדעות השונות של הראשונים, ואיפה לשים את ברכת פירות האדמה, איפה בדיוק מקומה. כן, הרח למשל חשב שזה גוף המחלוקת כרם רווי או מונית הרווי. איפה בדיוק פירות האדמה נכנסים? קטגוריה שלישית היא ברכת שעקב, שמתנהגת אחרת לגמרי. היא בלי שיעור, היא ברכה על הנאה, יסודה רוחני הוא אחר, הוא ההכרה שהעולם לא שלי, שהעולם של הקדוש ברוך הוא. לא לדבר על כמה הוא חכם, איזה בריאה הוא בורא. אבל היא פשוט, היא באה ממקום שהוא שונה לחלוטין. כן, זה כאמור, נתון פה במחלקות גדולות בין הראשונים. אני רוצה את זה לקחת למקום שהתלבטנו בלימוד הראשון של המשנה. עד כמה היוצאים מן הכלל של ברכות פרק ו' הם ברכות הפירות עם נוסח אחר, אולי הם לא ברכות הפירות. מה שאני הייתי מציע, לפחות לפי דברי הרח, הוא שבזה צריך להבדיל בין יין לבין לחם. מאיפה לומדים את הלחם? מדברים חן. מאיפה לומדים את היין? אני חוזר לקודש הילולים, כרם רווי, אשכחן כרם. מאיפה לומדים את ברכת היין? מויקרא. משם לומדים אותו. עכשיו, אני אחדד קצת יותר. הלשון של ברכת היין הוא בורא פרי הגפן. הוא מנוסח במטבע הברכה של ברכת הפירות. למרות זאת, ברכת הלחם כבר מנוסחת בלשון שונה לחלוטין. אולי בדבר הזה נכון להגיד ברכת היין שייכת לעולם של ברכת הפירות, והלחם הוא עולם אחר. זה קשור גם למה שהיין מספק לאדם לעומת הלחם. כי מה לחם מספק? סובה. זאת אומרת, יין מה מספק? לפי תהילים? שמחה. השמחה שייכת יותר לעולם שאפשר לזהות אותו עם עולם הפירות, פחות עם עולם עם עולם הסבא. כן? עכשיו פה אני אוסיף לכם גם עוד גמרה. אולי באמת הם נבדלים בנקודה הזאת. יש עוד גמרה אחת בדף מם שכדאי להזכיר. הזכרנו פה קודם את הסיפור של אם הוא בירך בדיעבד, אז הגמרה במם עמוד ב' מביאה המחלוקת, יתמר, שארבע שורות מלמעלה. רבו נאמר, חוץ מן הפת ומן היין, והוא יוכל אמר אפילו פת ויין. אז זה עוד לחזור למחלוקת הזאת, ואולי היא העניין. כי תראו, רבו נא שאומר חוץ מן הפת ומן היין, מה בעצם הוא אומר? שפת ויין שהכל לא יכול לפתור אותם. למה הוא לא יכול לפתור אותם? כי הם פשוט לא שייכות בכלל לעולם של של הקטגוריה הזאת של הנאה וכו', הוא לא שייך לשם, אז איך הוא יפתור אותו? לעומת זאת, רבי יוחנן שומר אפילו פת ויין, אפשר לפרש אותו באחד משני דרכים, או שזה בסיסית שייך לעולם הזה, שאותו עולם קטגורלי רק שהוא נוסח קצת אחר, או שגם אם הוא לא שייך לו אותו עולם קטגורלי, שהכל נהיה בדברו, יכול להתגבר על הכל, על כל העולמות. שאני מסברה הייתי מאוד שמח להגיד שבזה יש הבדל בין פת לבין לבין יין, אבל אין דעה כזאת בגמרא, אז אני נסוג בי, בסדר? ואני אומר, תיאורטית, היה מקום לשקול את זה. בסדר? עכשיו מה שאני רוצה עוד בקצרה להשלים, זה את המשך הסוגיה. את הירושלמי אני חייב לכם, נכון? פשוט השעה צריכה, אנחנו צריכים לסיים. מה לעשות? תעזרו לי, יובל. בדקה. תנו רבן, אסור לאדם שאינם אלם הזה ולא ברכה. כל אינם אלם הזה ולא ברכה מעל. מה הייתה כאן? תהי, לך אצל חכם. לך אצל חכם, היה וידלי. כן. פעם אני הייתי באיזה טיול, ראיתי איזה בחורה, שאומרת לי, אתה בטח לא זוכר אותי, אבל מכיר אותי. אמרה לי, פעם הלכתי עם כסי ראש, למדתי איתך באוניברסיטה, ועכשיו עורד, אמרתי, שמי, אני לא כומר וידוי. שלום, נעים מאוד, כאילו. זה מה שכתוב בגמרא פה. העביד לאיסור, כי רבנים לא כומר וידוי. אפשר לבוא לרב, לבקש תיקונים. אבל לא צריך לחשוב שאנחנו כל הזמן שופטים אנשים, בסדר? זה לא התפקיד שלי. אלא אמר רבה, ילך אצל חכם, מעיקרא, ילמדנו ברכות, ישלו ידי מילה. זה דבר נפלא מאוד, ההיצעה הזאת של הגמרא. מה בעצם הגמרא אומרת? שצריך בעולם של ברכות, זו קריאה לאדם בעצם למה? מה זה הרעיון, ילך אצל חכם מעיקרא?
שלא סתם יברך ולא ילמד את המסורת.
זה קריאה לאדם שיעשה התבוננות. מראש.
בכל תחום
אבל. נכון מה? זו עיצה מדהימה. זה בא ואומר, אל תזרום עם החיים, אלא תתבונן, תעשי התבוננות. כן, כלומר, זה ממש כמו הכובד ראש, שתחילת פרק חמישי לברכות על תפילה, גם עולם הברכות דורש את זה.
זה התשובה, אתה עושה תשובה עם עשית אחרת, אתה לומד לאבא לדעת איך לעשות, ואז זה תיקון מה שעשית.
נכון. אז אמר את הגמרא, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, כל הנה מלום הזה ולא ברכה, כאילו נהנה מקודשי שמיים, שמר לשם הארץ ומלואה, רבי לוי רמי, כתיב לשם הארץ ומלואה, כתיב לשם שמיים לשם עדר אדם, זה הקרא שקרא קודם ברכה, כאן לאחר וברכה. כן, מה אמרתם לעצמכם על הגמרא הזאת? מה תפיסת העולם שיש כאן? מה היא מבינה על ברכה? אני מה אפשר ללמוד ככה? אני מציע שעשה את זה מחר, בסדר? כלומר, אני מציע שמחר נקניח בסוף הבבלי, נראה את הירושלמי, ונעסוק במחלוקת רבי ישמעאל ורשב"י, שמקומה כאן בפרק הוא לא מקרי, אלא מאיפה זה מגיע? כן, אבל מאיפה זה מגיע? אז אפשר להגיד שזה רבי עקיבא רבי ישמעאל, אבל בעיקר, כי השאלה שכל הזמן אומרת כאן בפרק היא, של מי העולם ומה מקומי בו? כן? כלומר, וזה בדיוק מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא. אני מציע שנסיים בזה מחר, ובזאת
השאלה.
סליחה?
ישמעאל
ורשב"י, כן. בעצם הגמרא כאן משלימה את ההתבוננות בשאלה הגדולה של מי העולם. ומה מקומנו בו? כמה בינם צריכים להיות שותפים בהוצאת לחמה מן העולם? כמה הם אוכלים מידו של מקום? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו כבני אדם? כן, זאת שאלה מאוד מרכזית שיש כאן, ונלמד אותה, ובעזרת השם ביום שלישי ניכנס לתוך הסוגיה של חוץ מן היין. בסדר, תיאבון, שבוע טוב.